וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אז זה דבר מיוחד בפרשה הזאת. מעשה שהיה כך היה. היה פעם, לפני הרבה שנים, אנחנו מדברים שנת תפריש ח' תפריש ג', היה מחלוקת בוולוזים, בישיבה. מה לעשות, זה דבר שקורה. יותר מזה, זה לא, לא, לא סתם קורה, אלא אפילו הישיבות המפורסמות בעולם, שעמדו ברצף 800-900 שנה, סורה, פומבדיטה, נהרדה, כל הישיבות האלה, של רב ושמואל ועדיי ורוב, כל הישיבות האלה, איך הם נסגרו כולם? מחלוקת. היה מחלוקת מי הראש ישיבה, מי הריש גלותה, גיס של זה, אח של זה, וככה, כל הישיבות הגדולות שאנחנו מכירים בסופו של דבר נסגרו בגלל הדברים האלה. שכשהקינת האהבה והכבוד מתחילים לפעול, זה דבר ש... קשה מאוד לעצור אותו. זה דבר שהורס, הורס, הורס, הורס כל חלקה טובה. זה משהו לא נתפס. דווקא יש אלה שאומרים בפרשה שלנו, ויש אל יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. יופי, חזר לארץ ישראל, הכל טוב, אבל לא מתחיל. אלה תולדות יעקב יוסף, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה זה רוגזו של יוסף? מריבה פנימית. עד היום היה בעיות מבחוץ, אבל בפנים היו כולם מאוחדים. פה זה מתחיל בעיות פנימיות. מתחילים ביניהם. ברור שאנחנו מדברים פה על יוסף והאחים, לא מדברים פה על מריבה ברמה שלנו. אבל כשיש פירוד ופילוג פנימי, נכנסים למהלך של גלות שלא מסתיים. רוגזו של יוסף, ועד היום אנחנו עוד לא, הבעיה הזאת עוד לא נפתרה. הנביא אומר שלעתיד לבוא, נכון? לעתיד לבוא, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, ולקח לך עץ אחד, וכתוב עליו, ליהודה חבריו, ולקח אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך. זאת אומרת, לעתיד לבוא יהיה מצב שאפרים ויהודה יהיו ביחד, שכל עם ישראל יהיה מאוחד. איך כתוב בישעיהו בפרשה של הנבואה? אחרי שתהיה הגאולה, ויהיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיל בת וחיתתוך, כל המצב הזה, אז אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יעצור את אפרים. רק אז נבוא למצב הזה, כשמדברים על השלום העולמי הנבחי, זה שלב לפני השלום בין היהודים. זה נס עוד יותר גדול. שאפרים תראה לפי סדר הפסוקים שם. יבוא אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות, יש כל הסדר, זה ביד המשך והכל, וזה בסוף יגיע למצב שלא יהיו מריבות. פירוד ופילוג בין היהודים. בכל המקרה, היה מעשה שהיה, היה מחלוקת בישיבת ולוז'ין, והבנו אז שלושה רבנים. יבואו לנסות להגיע להסדר, לפסק דין, לסדר את העניינים. ואחד הרבנים נראה לי היה מגיד של, אני לא זוכר איזה עיר, וילה, אוקל, עם אחת הערים הגדולות, אחת הערים, והוא הגיע לשם, ואז רצו לשמוע מה יש לו לומר, והוא אמר ככה, תראו, כל הפרשות בספר בראשית, פרשות שקל לדבר עליהן. יש לך את האיש הרע ואת האיש הטוב, הוא הגיע לספר בראשית, יש לך את פרשת בראשית, יש לך את הנחש, ומולו את אדם הראשון, קין והבל, את האנשים הטובים והרעים. הוא מגיע לפרשת נוח, יש לך נוח, ודור המבול, דור הפלגה, מול אברהם אבינו, כן, די ברור. יש לך פרשת לך לך, אז יש לך את אברהם, יש לך את ישמעאל, יש לך את, כאילו יש את האיש הטוב, יש את האיש הרע. בפרשת הרע, סדום נהפכת, יש לך את אברהם ומול סדום, אבי מלך. כל הזמן יש רע, איש טוב ואיש רע. בפרשה אתה מביא דוגמה חיובית, דוגמה שלילית. אתה ממשיך הלאה, פרשת חיי שרה. יש לך את לבן ובתואל, מול אליעזר, עבד אברהם. פרשת תולדות, יעקב ועשיו. ויצא, יש לך את גם כן יעקב עם לבן, יעקב עם עשיו, אליפז. וישלח, יעקב עם שרו של עשיו, עם המלאך. שכם, יש לך דמות טובה, דמות רעה. אתה מגיע פה לפרשת וישב, ויוסף והאחים. כולם צדיקים. כולם קדושים, כולם טהורים, ויש מריבה ביניהם, ותמיד אתה מעמיד, הוא הכל לבן, הוא הכל שחור, וזהו, זה צדיק, זה הרשע, הוא בסדר, הוא לא בסדר, כל מה שהוא רוצה זה טוב, כל מה שהוא רוצה זה לא טוב, ונגמר הסיפור. פה זה לא ככה. פה שתיהם צדיקים, ושתיהם טהורים, ושתיהם קדושים, ובכל זאת יש מחלוקת ביניהם. פה הוא אומר, זו פרשה הכי קשה לדרוש. הוא אומר, לדרשנים זאת הפרשה הכי קשה. בכל אופן, יש באמת, המפרשים פה, כולם מנסים לתרץ מה היה הוויכוח יוסף והאחים.
אז מגיעים ל... איך, בוא נגדיר את זה מדויק, איך להגדיר את כולם כצודקים? שגם יוסף צודק וגם האחים צודקים. יש בפרשת דרכים, אומר שהוויכוח ביניהם היה, האם לשבטים היה דין של גויים, בני נוח, או שהיה להם דין של יהודים, של בני ישראל. וההשלכות של זה, זה האם מותר להם לאכול איבר מן החי, מבית שחיטתו, כל מיני אופנים שיש נפקמינות בין הדברים האלה. אם אדם מותר לו לנסוע אחותו מאביו, שהיא לא אחות מאמו, אצל גויים זה לא נאסר, זה לא עכשיו גילוי עריות, אצל יהודים זה נאסר. כל מיני אופנים ודברים שקשורים בכל מיני, בוא נגדיר את זה, היחתים זה, שלהגדיר את הדברים ככה ששתיהם יהיו צודקים. אבל למה האמת, בסופו של דבר זה עדיין נשאר אחת הפרשות הקשות, איך להסביר את הדברים, וכשכולם נשארים צדיקים. טוב, בכל אופן, יש לנו ככה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אז דרש, ורשי מביא את זה, שוישב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לשב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, ולכן הוא נותן להם איסורים בעולם הזה. במדרש כתוב שאצל יעקב היו ארבעה סוגי איסורים. יש לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. אז אומר המדרש, לא שלבתי זה עשיו, זה הצרות שיעקב אבינו סבל מעשיו. לא שקטתי, שהוא לא חי בשקט, זה הצרות שהוא סבל מלבן. ולא נחתי, זה שלא הייתה לו מנוחה, כשהוא כבר התפטר מעשיו, התפטר מלבן, מדינה. הסיפור שהיה עם דינה. ואחרי שכל זה נגמר ויבוא רוגז, קפץ עליו רוגזו של יוסף. החידה אומר שארבעת הדברים האלה, ארבעת הצרות האלה, מרומזים במילה הראשונה של הפרשה, בשם של הפרשה, וישב. והאות השנייה, אומר וו, זה יוסף. האות השנייה של יוסף זה וו, וזה מרומז בוישב, וו. יוד זה דינה, האות השנייה בדינה, יוד. שין זה האות השנייה בעשיו, שין, ובית זה האות השנייה בלבן. וישב מרומז, האות השנייה של כל הדברים. אז ראיתי אחד הדברים, אומר, למה באמת, אם רמזו, שירמזו באות הראשונה, למה נרמוז באות השנייה? אומר שכל הדברים האלה הם היו כמו מדרגה. האיסורים, בשביל האדם, הם דברים שמנסים אותו, מגביעים אותו, נס זה דבר שמורם לגובה. האיסורים בסופו של דבר הם לתועלת האדם. כשהאדם מתייסר, הוא עובר מצבים בחיים, על ידי זה הוא גודל ומתגבר ונהיה טוב יותר, אם הוא יודע להשתמש בהם נכון. במעשה יש האיסורים האלה שהצדיקים סובלים הם גם תועלת לכל העולם כולו. יש מערשו בסוכה דף מימי עמוד ב', הגמרא אומרת שם שאמר רבי שמעון בר יוחאי, יכולני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אני יכול לפתור את כל העולם, כל אלה שחיים היום, מן הדין שלא יצטרכו לתת עונש, שלא יקבלו עונשים. אז רבי שמעון בר יוחאי מוסיף ואומר, ואם אלעזר בני מצטרף איתי, שנינו ביחד יכולים לפתור את כל העולם, מקום העולם ועד היום לפתור את כולם מהדין. אומר, ואם יצטרף עם שנינו יותם בן עוזיהו, יותם בן עוזיהו היה מלך יהודה, והוא יצטרע והוא ישב בבית החופשית, ואם יצטרף איתנו יותם בן עוזיהו, אנחנו יכולים לפתור את כל העולם מתחילתו ועד סופו לפתור את כולם מן הדין. אז מה, זה עניין של צדיקות? אז המערשה שם מסביר שזה עניין שהם היו בעלי איסורים. בכוח האיסורים האלה שרבי שמעון בר יוחאי סבל איסורים, רבי אלעזר הבן שלו סבל איסורים, ויותם בן עוזיהו שבכוח האיסורים שלהם שהם קיבלו על עצמם, הם היו יכולים לפתור את כל העולם כולו מן הדין. זאת אומרת שיש מצב שהצדיקים, על ידי שהם מתייסרים, הם מקבלים על עצמם צרות ואיסורים של אנשים אחרים. הגמרא מספרת על רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שבזמן, ב-13 שנים שהוא היה חולה, אז לא הפילה אישה עוברה, ולא היה צורך לגשם, היית עוקר צנון מהערוגה שלו, והערוגה הייתה, המקום היה מתמלא מים, לא היה צריך גשם. כל העולם היה בשפע גדול מאוד, בזכות האיסורים שרבי יהודה הנשיא סבל. הוא סבל איסורים, ובזה הגן על כולם שהם לא יקבלו את העונש שלהם. זה תועלת לצדיקים גם הם מצד עצמם וגם כללי. יש יש דווקא סיפור מעניין, שהרבה מאוד מהמפרשים מציינים את זה על הפסוק הזה. ראיתי את זה באחד מהספרים שמספר את זה כסיפור. הייתה בחורה אחת, ההורים שלה באים לרב, ובוכים שהבחורה הזאת רוצה להתחתן עם גוי. חיו בכפר, לבד, לא בקהילה יהודית, לא שום דבר. וילדה טובה הכל, אבל יום אחד החליטה שהיא רוצה להתחתן עם גוי. אז הרב אמר, בואו תקראו לה לפה, אני אדבר איתה, אני אראה מה אני יכול לעשות. טוב, הרב מתחיל לדבר עם הבחורה הזאת, שואל למה פתאום בחר, כי חסר בחורים יהודים טובים, מה פתאום החלטת להתחתן עם גוי? ואז היא אומרת לו, האמת היא, בגלל שאני רוצה להתנצר. זאת אומרת, היא לא רוצה להתנצר כדי להתחתן עם הגוי, אלא היא רוצה להתחתן עם הגוי בשביל שהיא רוצה להתנצר. זה כבר, בוא נגיד, לא רגיל, בדרך כלל זה עובד ההפך. שואל אותה, מה בורר לך להתנצר? מה קרה? אז היא מסבירה לו, תראה, אנחנו חיים בכפר, אני רואה את ההורים שלי. לא כל דבר שהם רוצים יכולים לעשות. פה יש הבת, פה יש חג, פה את זה אסור לאכול, פה צריך להביא בשר כשר מהעיר. החיים שלהם יותר קשים מהחיים של הגויים שיכולים לעשות ככל העולם רוחם. אומר והשכנים, כאילו עושים מה שבא להם. הוא אומר, לא רק זה, אלא שההורים שלי, ערב ראש השנה, אז אבא שלי פוחד, הוא בלחץ. אולי הוא לא יזכה בדין, וזה, ומי אומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. הוא אומר, וגם אם אתה מדבר איתו על עולם הבא, אז הוא גם לחוץ, הוא לא בטוח שיהיה לו עולם הבא. הוא אומר, מה, יש לי עבירות, ואני צריך לחזור בתשובה, ואני לא בסדר. הוא אומר, ולומר, אתה קח את השכן הנוצרי. עושה כל השנה מה שהוא רוצה. ועולם הבא הוא בטוח, כן? האדון כמו שהוא קורא לו, ייתן לו עולם הבא, זה בסדר גמור, רק אם הוא רק מאמין, ככה אומר את המילים האלה שצריך, וזהו, זה מסודר. אז מה אני צריכה? להיות פה, גם לסבול בעולם הזה, גם לסבול בעולם הבא, ולא להיות בטוחה בעולם הבא, הנה, אני יכולה להיות נוצריה. מתוך תמימות שהיא טיפשו אותי, נצטרה לזה שאתה רוצה. ומה, יש גם עולם הזה, גם עולם הבא. זו הייתה הטענה של הבחורה הזאת. ואז הרב איראן של הרב ישוע קוטנה, כך מספרים, אמר לה ככה, תראי, בעיקרון, למה באמת יש הרבה מה לומר לבחורה הזאת, גם לגבי העולם הזה שהיא חושבת שהיא שם, והיא חושבת שהיא סובלת פה, במרכאות, כן, לא ממש, בואו נחפש ונחקור לעומק ונראה איפה הסבל ואיפה העושר, וגם לגבי העולם הבא, אם, טוב, אבל זה באמת, הרב אמר לה לפי מה שיותר מתאים לה, והדבר הזה כתוב הרבה מאוד מפרשים פה. בן אדם שהובטח לו שהוא יקבל עולם הבא, אבל הוא יודע שיהיה לו עולם הבא, הוא בטוח בזה שיש לו עולם הבא, גם כל העולם הזה, גם אם זה לא נעים לו וזה לא נוח לו, אז הוא עובר אותו בשלום. למה? כי הוא יודע שהכל זמני. העולם הבא אני אקבל, פה העולם הזה הוא סך הכל דבר זמני, לא, נתמקד בדברים, נעבור אותו, מה שיש יש, מה שאין אין, אז איך חפץ חיים קרא לזה? עקרון של רכבת בנסיעה. אז לא נוח. העיקר שמגיע הביתה, זה הפרוזור, זה לא הטרקלין, זה לא הסלון. בפרוזור קצת צפוף, לא נורא, לא קרה שום דבר. לעומת זאת, מי שיש לו רק עולם הזה, ואין לו עולם הבא, אם הוא ידע שאין לו עולם הבא, אז בעצם זה שעון חול שהולך ונגמר. זאת אומרת, מהרגע שהתחלת לחיות, לחצו על הכפתור, שהסטופר עובד אחורה. 10, 9, 8, 7, 6, נכון? אז במצב שכמה אפשר ליהנות שאתה רואה את ה... יורד, 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 יורד. אז מה קרה? אז בשביל שעם ישראל קיבל את העולם הזה, העולם הבא, הגויים קיבלו את העולם הזה, בשביל שהגויים יהיה להם באמת העולם הזה, הם חייבים להיות בטוחים כשהם פה שיש להם עולם הבא. בסוף לא יהיה להם כלום, אז הם צריכים להיות לפחות להאמין שיש להם, כי אם הם לא יאמינו שיש להם, אז בעצם החיים הולכים ונגמרים, אז עולם הזה גם לא יהיה להם. ולכן פה הם צריכים להאמין שיש להם עולם הבא. לעומת זאת, בני ישראל, שבעצם יש להם עולם הבא, אבל העולם הזה אין להם, נכון, הם ויתרו על העולם הזה. עכשיו, אם יהיה להם ידיעה ברורה שיש להם עולם הבא, אז יש להם גם עולם הזה. אז גם בעולם הזה הם ייהנו. ולכן היהודים צריכים להיות בטוחים פה שאין להם עולם הבא. והגויים צריכים להיות בטוחים פה בעולם הזה שיש להם עולם הבא. למעשה, יש כמה וכמה מפרשים אומרים את זה על רש"י הזה. התולדות יעקב יוסף, הוא אמר שזה קפץ, צדיקים מבקשים לשב בשלווה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, ואז אם ככה יש לו גם עולם הזה וגם עולם הבא, והרי יעקב בחר לעצמו את העולם הבא, אז מה שהוא צריך בעולם הזה בשביל לתפקד, בשביל שהוא יוכל להגיע לעולם הבא, זה מגיע לו, אבל דברים שהם יותר מזה, זה לא, ולכן קפץ עליו רוגזו של יוסף. יש בספרים אחרים, בזית רענן, הוא מפרש את זה, שהעולם הבא גורם שמחה גם בעולם הזה, נכון? הוא אומר, ואיפה זה מרומז בפסוק? וישב יעקב. עכשיו, מה זה וישב? וישב זה, מה זה הזו הזאת בהתחלה? וזה היפוך, נכון? הנה כתוב, ישב יעקב, י' שין ב', בלי עבב, מה הכוונה? ישב בעבר. כשנוסף למילה, נוספת למילה הזאת, וו בהתחלה, אז זה הופך להיות וישב גם בעתיד. נכון? זה וו היפוך, מה שנקרא וו היפוך, שישב וישב. עכשיו, הוו היפוך הזאת היא מרמזת על, גם על העולם הבא. זה מבואר בהרבה ספרים, שהוו היפוך הזאת יש בה הרבה סודות. אבל וישב יעקב בארץ מגורי אביו, זאת אומרת, וישב, הישיבה שלו בעולם הבא, משמחת אותו גם בישיבה שלו בעולם הזה. עכשיו, אומר אבל מה? אבל עולם הבא הרי נקנה איך? על ידי ייסורים. תורה, הגמרא בברכות, אפי עמוד א', תורה, ארץ ישראל, ועולם הבא, שלושת הדברים האלה לא נקנים, אלא על ידי ייסורים. אז אי אפשר לזכות לעולם הבא במצב שבן אדם רגוע ובטוח ושלב, ויודע שיש לו עולם הבא ולכן הוא רגוע בעולם הזה. אין מצב, זה לא עובד ככה, אתה צריך לשלם. ולשלם צריך עם כסף. והכסף שבו קונים עולם הבא, או תורה או ארץ ישראל, זה ייסורים. אבל פשוט צריך לזכור את זה, גם כשאנחנו חיים היום בארץ ישראל. לפעמים יש תחושה כזאת, והשבוע מישהו אמר לי את זה, שמה, תראה את היהודים שגרים בחוץ לארץ. חיים הרבה יותר רגוע מפה. לא פה יש את הפחד הזה, יש את הלחץ כל הזמן. בשביל מה, שהוא לא אדם דתי, אבל בשביל מה אני יושב פה בכלל? מה אני עושה פה? למה אני לא לוקח לחבילות, אורז ונוסע לחול? חי בשקט, בשלום ושלווה, בלי כל הצרות האלה פה בארץ. אבל האמת היא שזהו זה, אתה רוצה לחיות בארץ ישראל? יש איזה מחיר, המחיר זה ייסורים. תורה, ארץ ישראל ועולם הבא לא נקנים אלא בייסורים. רבי יוסף חיים זומנפלד, הרב של ירושלים, היה אומר, למשל לאמא, שיש אצלה את הילדים שלה, גרו אצלו הבית, אישה שבעלה נפטר, הייתה אלמנה, אבל הייתה עשירה מאוד, וכל הילדים גרים אצלו הבית, והיא מפרנסת את כולם. יום אחד היא ירדה מנכסיה, והוא הפסידה את הכסף. חלק מהילדים אמרו שהיא כבר לא יכולה לפרנסם, יצאו מהבית, וזהו, הלכו לדרכם, למקומות אחרים, לטפל בעצמם, זהו. אבל יש ילדים שנשארו אצלו בבית, אז האמא אומרת להם, תשמעו, אני לא יכול לקבוע לפרנס אתכם, אבל אין לי את היכולת, אני היום ענייה, אלמנה ענייה. אתם רוצים להישאר פה בכל זאת? אני אשמח מאוד אם תישארו פה ביחד והכל, אבל אתם צריכים להיות מוכנים לסבול ייסורים. אומר, כך גם ארץ ישראל, זה אלמנה ענייה. פעם כל היהודים היו בארץ ישראל, וארץ ישראל נתנה להם בשפע. אומר, אבל ארץ ישראל ירדה מגדולתה, אין לה את היכולת היום לפרנס את כל הילדים שלה בצורה כזאת. מי שרוצה לגור פה, צריך להיות מוכן קצת מסירות נפש. לסבול קצת ייסורים, להיות קצת בפחד, להיות זה, ולזכות באמת יישוב בארץ ישראל, לחיות בארץ ישראל, ארץ של קדושה, מקום שמוכן לקדושה, שבו אפשר לזכות, אבל צריך להיות מוכנים להקריב, להקריב בגשמיות בשביל לזכות ולהרוויח הרבה הרבה יותר ברוחניות. בכל אופן, אז גם עולם הבא עובד, קונים את זה רק בייסורים. אם ככה, אם יעקב יושב לו בטוח בעולם הבא שלו, אז וישב, הווה והיפוך, גורם שגם, היום גם כן, הוא יושב לו רגוע, שמח בגלל שיהיה לו עולם הבא. אם ככה, אז איך הוא יקנה עולם הבא? אבל מה? אבל עכשיו היה לו פחד. למה? הרי יעקב אבינו הובטח שאם לא ימותו בניו בחייו, נכון? כמו שרש"י מביא את זה בהמשך הפרשה, שאם לא ימותו בניו בחייו, אז הוא יראה, יבוא לעולם הבא. אז הוא אומר, כי ירד אל בני אבל שאולה. עכשיו הנה, הבטחתי, והנה עכשיו יוסף נאבד, אז הוא פוחד, אם ככה אין לי עולם הבא. והפחד הזה עצמו, זה עוזר לו שהוא יוכל להגיע בהמשך לעולם הבא. זה היסורים שצריך בשביל להגיע לעולם הבא. מאוד מעניין שרבי קוויגר, כך דובה בשמו וכמוצא של אלרז, רבי קוויגר אמר שהרי מצאנו צדיקים שלא סבלו מיסורים בעולם הזה. הרשימה שם לא כל כך מדויקת, כי הוא מביא שם ברשימה, המביא המביא, כן? אני לא יודע איזה רבי קוויגר עצמו. הוא מביא שמה עם רבנו הקדוש, שהרי כן סבל יסורים. אבל רום חייו היה תורה גדולה במקום אחד, רבשי שהתורה גדולה במקום אחד, והיו הצדיקים שבאמת חיו טוב, באושר ובאושר, מה? אז איך הם חיו? הוא אומר, לא, הסיבה היא שאצלם הרי לא הייתה להם הבטחה שיהיה להם עולם הבא. אז הם באמת פחדו. זאת אומרת, גם כשהם חיו והייתה להם תורה גדולה במקום אחד, היה להם את הפחד הזה, אולי אין לי עולם הבא. והפחד הזה אולי לא זה מספיק בשביל שיש סיפורים שיזכו את הבן אדם לעולם הבא. כמו שרבי יוחנן, בפסוק המסתר הוא אומר, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. יש שתי דרכים, ואני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי, אני לא יודע אם אני הולך לגן עדן או לגיהנום. זאת אומרת, יש לו כל הזמן, למרות שהוא כבר רבי יוחנן הגדול, יש לו את הפחד הזה, והפחד הזה עצמו, הוא הערובה שהוא יבוא לעולם הבא. יש סתם סופר, כותב את אותו רעיון, והוא מסיים את זה, את הלשון המדרש, לולי, דוד המלך אומר על עצמו, הגמרא אומרת את זה, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אומר דוד, לולי האמנתי, אני כבר בטוח שלא יהיה לי עולם הבא. וזה לראות בטוב השם בארץ חיים. זה מה שמזכה אותו שהוא באמת יבוא לעולם הבא. זה שהוא בטוח שאין עולם הבא, והוא פוחד, והוא מנסה להיות יותר טוב, מנסה להשתפר, בשביל שיהיה ראוי לעולם הבא, זה עוזר, זה גורם שיש לו את העולם הבא. אתה אומר, מה היה פה אצל יעקב? למה יעקב נהיה כל כך בטוח בעולם הבא? יושב הישב יעקב בארץ מגורי אביו. אומר הכתב סופר שכתוב במדרש, מה זה מגורי אביו? שהוא גייר גרים, כמו שאביו יצחק גייר גרים. אמר, ברגע שהוא התחיל לגייר גרים, אז הרי כל המזכה את הרבים, המשנה באבות, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. אם ככה, אז הוא כבר נהיה בטוח, שלא יהיה הוא בגיהנום ותלמידיו בגן עדן. אז ברגע שהוא כבר מגורי אביו, אם ככה הוא נהיה רגוע ובטוח. והקדוש ברוך הוא רצה, כאילו, להרער לו את הביטחון הזה בעולם הבא, בשביל שעדי זה הוא כן באמת יזכה לעולם הבא. טוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אז מה זה ארץ מגורי אביו, מה זה ארץ כנען? זה אותו מקום. אז יש כמה פירושים פה. החתם סופר אומר, שוישב יעקב בארץ מגורי אביו, אצל אבא שלו, אצל יצחק, זה היה נחשב מגורי אביו. הרי נאמרה לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים נבואה, שמה הולך להיות? גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ממתי התחיל הקיום של גר יהיה זרעך בארץ לא להם? ליצחק עצמו. יצחק עצמו, למרות שהוא גר בארץ כנען, זה היה נחשב לו שהוא גר בארץ כנען. למה? היות הוא ברח פה מפלישתים, פה הוא נסע לפה, היה לו צרות, הוא לא חי בנחת בארץ ישראל, וזה גרם שזה נחשב לו לגירות. עכשיו, ארץ ישראל, אצל יצחק הייתה נחשבת מגורי אביו, ארץ שהוא גר בה. אבל אצל יעקב, זה היה נחשב וישב יעקב, זה היה נחשב ישיבה. למה? כי ביחס לכל מה שהוא עבר לפני כן, כשהוא הגיע עכשיו לארץ ישראל, אז הוא כבר ישב בשלום, בנחת. אצלו זה כבר לא נחשב לגר יהיה זרעך. ולכן תפס עליו רוגזו של יוסף, שזה גלגל אותו להגיע למצרים בשביל הקיום של גר יהיה זרעך. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. יעקב ישב באותה ארץ שאבא שלו היה גר בארץ כנען. כך אומר החתם סופר. האדמו"ר מאוז'רוב כותב שוישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. שתי הדברים האלה זה גם כן ארץ מגורי אביו שהוא קיים מצוות כיבוד אב ואם. בארץ כנען הוא קיים מצוות יישוב ארץ ישראל. כשעשיו מגיע ליעקב תחילת הפרשה הקודמת. מה הפחד הגדול של יעקב? אז המדרש אומר, אני ישבתי לי ולא קיימתי מצוות כיבוד אב ואם, ועשיו קיים כיבוד אב ואם. אני ישבתי ועזבתי את ארץ ישראל, ישבתי לי בארץ חרן, והוא קיים מצוות יישוב ארץ ישראל. הוא פחד מעשיו בגלל שתי הדברים האלה, שתי הקיומים האלה, קיום מצוות כיבוד אב ואם וקיום מצוות ישיבת ארץ ישראל. אומר, אבל עכשיו וישב יעקב בארץ מגורי אביו והוא קיים מצוות כיבוד אב ואם, בארץ כנען תהיה מצוות יישוב ארץ ישראל, ולכן הוא כבר היה בטוח שהנה, עכשיו אין לי מה לפחד, עכשיו הכל בסדר. קפץ עליו, הוא גזור של יוסף. כך אומר האדמו"ר מאוז'רוב. הנציב אומר בדרך אחרת קצת, הוא אומר שהשאלה למה באמת הוא מתיישב בארץ ישראל, כתוב פה שתי הסיבות. דבר ראשון שזה ארץ מגורי אביו, ודבר שני שזה ארץ כנען. מה מיוחד בארץ כנען? זה ישיבת ארץ ישראל, מקום מסוגל לקדושה. הוא אמר שארץ מגורי אביו זה מקום שמושרש בקדושה. היות והיה שם אברהם, ואחר כך היה שם יצחק, וכל הצדיקים האלה קברו את המקום הזה למקום תורה, מקום שלמדו בו והתפללו בו ועשו בו את עבודת השם, המקום עצמו נהיה קדוש ומסוגל להתעלות בו בעבודת השם. זאת אומרת, ארץ ישראל, במקרה הזה יש שתי מעלות, דבר ראשון, מעלה עצמית בעצם, כי זה ארץ ישראל. גם לא משנה מה עושים שם, כן? כל הדר בארץ ישראל, אפילו במקום שרובו עובד כוכבים, נחשב כמי שיש לו אלוקה, והדר בחוץ לארץ, אפילו במקום שרובו ישראל, כמי שאין לו אלוקה. זאת אומרת, מעלה דרת ישראל היא מעלה בעצם. אבל חוץ מזה, יש פה את המעלה הגדולה של מקום תורה, שזה ארץ מגורי אביו. אז הדבר הראשון זה ארץ מגורי אביו, דבר השני, ארץ כנען. כמו שידוע שהחזוניש כותב בקובץ אגרות, כותב שלגבי העלייה מחוץ לארץ לארץ ישראל. אז אני לא יודע אם הוא כותב את זה לגבי ארץ ישראל, אני לא זוכר את הלשון של המכתב, או שהוא כותב את זה לגבי אמריקה, באותה תקופה. אז הוא אומר שארץ פולין, שמרן החפץ חיים נמצא בה, ובא עיקר הישיבות, אני לא זוכר אם דייק את הלשון, אבל משהו כזה, נחשב את ארץ ישראל לעניין זה. למה? כי זה מקום תורה, כמו שהיה איסור לצאת מבבל לשער ארצות, או מבבל לארץ ישראל לפי שיטה אחת, וזו שיטה שנפסקה להלכה, אז אותו דבר גם יש איסור לצאת מארץ פולין, שזה בא עיקר הישיבות למקומות שאין בהן. זה בטיגר, אה? בבבל לארץ ישראל, הרמב"ם פוסק את זה לא לוחה. זה אסור לצאת מבבל. בבל, יש שתי איסור, יש בבל לשער ארצות, ויש בבל לארץ ישראל. כן, רבי יהודה הרי היה מתחמק. כן, בגלל שרבי יהודה סבר שכל היו להם, בבל לא היו בו ושם היו עד יום פוק דיו. אז כן, אבל הרמב"ם פוסק את זה לא לוחה שיש איסור מהם. עכשיו, השאלה היא מה ההגדרה בעצם, אתה רואה, השאלה הגדולה היא כזאת, משאר ארצות לארץ ישראל מותר לעלות, כי אז כל האיסור נאמר על בבל, בבל היוו ושם היו עד יום פוקדי אותם, אז בבל היוו, אז איסור רק מבבל, השאלה היא בעצם, שאר ארצות, אז בסדר, זה לא מבבל לארץ ישראל, אבל מה עם חכמי בבל שעלו לארץ ישראל? אז זה נראה לי רק ממש האחרונים מדברים על זה. הנקודה היא אחת, כמו שמסבירים את זה, שמה שנאמר בבל, זה כמו שהחזון שכתב במכתב ההוא, שבבל זה מקום תורה, מקום ישיבות. אין ניתן עליו במקום תורה. זה מקום, מקום שיש בו תורה, מקום שיש בו ישיבות. ברגע שהולכים למקום שאין בו ישיבות, אז באמת, המציאות הוכיחה מה קורה במקומות כאלה. ואיזה קטע מדין הסיום, כן. ולא צריך לחזור, 2000 שנה בזמן הגימור, עד היום זה ככה. רשכת מדי אומר, מה החזיק את עם ישראל? אז תסתכלו בהיסטוריה, מה החזיק את עם ישראל? מגזרות, הריגות, כל הדברים האלה לא השמידו את עם ישראל. לא גרמו לטיפוס מוחלט, כאילו. לא, אבל מה כן? תראה מה קרה בברית המועצות. ב-70 שנה, זה המקום שהיה מקום יהודי ענק. 3 מיליון יהודים, ישיבות, בתי כנסת, שיעורי תורה, וכמויות לא נתפסות. גודל לא נתפס. ברגע שסגרו את הישיבות, סגרו את השיעורי תורה, אחרי 70 שנה, כשהגיעו העולים מרוסיה, תראה מה קרה. לא יאומן שרק לפני 70 שנה הדבר הזה קרה. התבוללות נוראה. נכון? כמה? התבוללות לא נתפסת. של אנשים שהתחתנו עם גויות וגויים והכל. פשוט נעלם, כי עם ישראל בתהליכים של כמעט הכחדה. מצב כזה. כמה שנים? 70 שנה? מה זה? זאת אומרת, בפרט בחיים של הרשע. כן? לא 70 שנה, כלום. והנה תראה, ככה, עם ישראל כמעט נעלם. אבל אם עם ישראל חי בלי ישיבות, מה יקרה? לא נתפס. קלמן כהנה, הרב קלמן כהנה, שהיה בשעתו חבר כנסת פאי, היה פעם ויכוח, אני לא יודע אם זה היה בכנסת או רדיו או משהו כזה. דיברו על מלחמת יום כיפור ועל... זה, מה עם גיוס בישיבות? כן, תמיד זה היה אקטואלי. מה עם גיוס בישיבות? אז הוא אמר להם, תראו, מצב של אין לעם ישראל צבא, חווינו והיינו ועברנו. היינו 2000 שנה בלי צבא, ועם ישראל בסופו של דבר חי וקיים. מצב של עם ישראל בישיבות אף פעם לא חווינו, ואסור שנחווה. כלומר, יכול להיות שבבחינה צבאית אולי צריך לגייס, ככה הוא אמר בשעתו, צריך לגייס בני ישיבות. אבל תארו לעצמך, המצב של עם ישראל בישיבות זה קטסטרופה. זה מצב שמעולם לא חווינו, ואסור שנחווה, כי בפעמים המקרים הבודדים שכן חווינו אותם, זה היה השמדה טוטלית של עם ישראל. זאת אומרת, אין כבר בשביל מה לילך. איך הוא בשעתו אמר, אבל יש בזה נקודה מסוימת. הקיום של עם ישראל זה סופו של דבר המקומות תורה, שיש מקום תורה, שיושבים ולומדים. זה מה שמחזיק את עם ישראל. זה הדבר היחיד שמחזיק. וכשזה קיים, אז גם הרבדים הנמוכים יותר, זאת אומרת, זה קוראים לו הליבה המרכזית הפנימית, שמשפיעה על כל המעגלים החיצוניים, שכולם חזקים יותר ברגע שיש את הכור היתוך הפנימי שהוא חזק יותר. הכור האטומטי. טוב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בארץ מגורי אביו זה מקום שמסוגל לקדושה כי עבדו בו כבר עבודת השם, ובארץ כנען זה בארץ ישראל שמסוגלת מפני עצמה. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. אז אלה תולדות יעקב יוסף, יש רשי המפורסם, הוא אומר מה זה, רשי על הפסוק הראשון אומר, ש... דבר אחר, רש"י בסוף הפסוק הראשון. וישב יעקב, הפשתני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשתן. הפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשתן הזה. מה הפחמי עושה? מה זה פחמי? אדם שלוקח עצים, שורף אותם, מכניס אותם לתוך תנור, פורף, ואז הוא ככה עובד עם המפוח שלו, עושה אוויר על הגחלים האלה, מלהיט אותם שהם יהיו גחלים טובים, ואז מחבר ומוכר פחמי. נכון? מייצר פחמי מעץ, על זה מדובר פה, לא מדובר על קורת פחמים מהאדמה. דבר על מייצר פחמים. טוב, מגיע פשתני, גמלים טעונים פשתן, והפחמי תמה הוא לחוץ. אנה ייכנס, כל הפשתן הזה, אין בו מקום לפשתן. היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. זאת אומרת, אתה רואה ענק, אתה נכנס ללחץ, שום דבר, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך, כל הפשתן הזה נעלם. כך יעקב, ראה כל האלופים הכתובים למעלה כל התולדות של עשיו. אמר ואמר, מי יכול לכבוש את כולם? מה הכתוב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף, הוא כתיב והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקעש, ניצוץ יוצא מיוסף שמחלב וטורף את כולם. אומרת ניצוץ אחד, אבל שמעתי מרבי יעקב פרידמן, מתפרח. הוא אומר ש... מה רש"י אומר פה? היה פיקח אחד משיב לו. מספיק טיפש אחד בשביל לטרוף יער שלם. לא צריך להיות כזה פיקח בשביל לדעת שניצוץ אחד יכול לטרוף את כל הפשטן. נו, פיקחות עצומה, כן? היה פיקח אחד משיב לו? היה אדם אחד משיב לו. מה זה פיקח? אומרת, הפיקחות פה היא להגיד דבר אחד. מה אתה נכנס ללחץ? תמשיך לעבוד. מה קורה עם הפשטני הזה? מה הבעיה של הפחמי? הוא רואה את הפשטן נכנס. נכנס ללחץ. וואי, מה יהיה עם הפשטן? ונגרש, מתחיל ליתום את החלונות, ליתום את הדלתות שהפשטן לא ייכנס, והוא לא מצליח, ונכנס לו. אומר לו הפיקח, תפסיק, אל תלחץ. תמשיך לעשות את שלך. מה אתה עושה בדרך כלל? לוקח מפוח ונושב על אש בוערת, ונפריח כמויות של ניצוצות. אם אתה תמשיך לעשות את שלך, בלי להתפעל ובלי להתייחס למה שקורה עם הפשטן, הפשטן יצטרף מעצמו. באותו דבר, מתחילה בעיה, איראן, חיזבאללה, חמאס, סיפורים. אומר, מה קורה? מתחילים לטום את החלונות ולהיכנס ללחץ. אמר לו, הפיקח הזה, תפסיק. עצם זה שאתה מפסיק ללמוד, לבטל שיעור, לבטל את הלימוד, ומתחיל לטום את החלונות, זה יוצר את הבעיה. תמשיך ללמוד, וכשאתה לומד, אז יוצא מיצוץ אחד ממפוח שלך וצורף את הכל. כך שמעתי מרבי יעקב פרידמן. יש דווקא פירוש חסידי על הדבר הזה. הוא אומר, מה זה פשטני ופחמי? הפשטני הזה, הוא אומר שפשטן, כאילו, אני לא מוכר את הרעיון, מאיפה מביא את המקורות. הוא אומר, הפשטני הזה זה העבירות של הבן אדם. והגיע הפחמי. מי זה הפחמי? אדם שעשה עבירות. אל תראוני שאני שחרחורת, שזפת מי השמש. זאת אומרת, כולו שחור, שחורה אני ונבה, אפילו שאני שחורה ונוכלכת מעבירות, ונבה, אני בכל זאת יפה בפנימיות שלי. אז הוא אומר, הפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשטן הזה, מה יהיה עם כל העבירות שעשיתי? אני כל כך מלוכלך מהכל. אומר לו הפיקח, היה פיקח אחד משיב לו, מסוף אחד יוצא ממפוח שלך, מפוח של האדם והפה שלו, שמוציא אוויר, יוצא משם מסוף אחד של תורה, של אמונה, של תפילה, ששורף את כולו, כל הזה הפשטן הזה נעלם ברגע. אתה תעזוב, אל תתעסק עם הפשטן. מה אני עושה עם העבירות, עבירות? תשכח מהעבירות. תתחיל ללמוד, תתחיל להתפלל, תתחיל לעשות דברים טובים. מצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. אני לא יודע אם זה פשט פה, אבל נכון זה ודאי נכון, כן. יש בספר חרדים, חרדים על התורה, שיצא מכתב יד אחרי כמה שנים, עשר שנים, זה מובן בשניים מקרא, מתפללי אורות שניים מקרא. אומר, אין את תולדות יעקב יוסף, יש תולדות יעקב שזה יוסף, שזה משיח בן יוסף, שהוא זה שיש לו את הכוח להילחם בעשיו ולהכניע אותו ולהכריע אותו. כוח של תולדות יעקב יוסף. עכשיו, איך תבוא הגאולה של תולדות יעקב יוסף? משיח בן יוסף והכל. כתוב בזוהר הקדוש, בזוהר חדש, סוף פרשת נוח, כנישת חדה, נכון? כנישת חדה שיעשו בכנסת אחד, קהילה אחת, שיחזרו בתשובה באמת, יביאו את הגאולה. זאת אומרת, לא צריך שכל עם ישראל יחזרו בתשובה. צריך, אבל בשביל הגאולה מספיק שכינות אחד של יהודים, כנישת חדה, יתחזקו ביניהם ויזכו לחזור בתשובה, וזה עצמו יביא את הגאולה. ומספר שם הבעל הספר חרדים, שהיה יהודי, החכם אשכנזי, ככה הוא קורא לו, שבאמת לקח את כל הקהילה שלו, וכולם חזרו בתשובה, ולא הגיעה הגאולה. והמהדיר שם כותב שמי זה היה, רב אשר למל רויקלינגן, שהיה בשנת רייס סמך, במרכז אירופה, אזור גרמניה, צרפת, האזור ההוא, מרכז אירופה, והוא עשה שם תהליך התעוררות לתשובה, תהליך עצום, ממש מאות אלפים הצטרפו אליו וכולם חזרו בתשובה. יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי, כי היו כל מיני דברים קצת יותר משיחיים בהתעוררות לתשובה הזאת, לקרב את הגאולה וכל מיני דברים כאלה. אבל מה שהספר ספר חרדים מספר עליו, אומר שהוא הגיע אחרי שכל התהליך הזה קרה וכולם חזרו בתשובה והכל, חיכו לגאולה, והיא לא הגיעה כמו שהם ציפו מיד. אז הגיע, אז רב אושר למלן הזה, רוטלינגן, הגיע לארץ ישראל, והלך למירון, לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, ונעשה שם שאלת חלום, מה זה? כתוב בזוהר, שאם כנישתא חדא יעשו תשובה, תבוא הגאולה. אז מה עם הכנישתא חדא? היה לנו כנישתא חדא שעשו תשובה. וענה לו רבי שמעון בר יוחאי, שכנישתא חדא זה בארץ ישראל. כנישתא חדא שעושים תשובה והידם באה הגאולה, זה דווקא כנישתא חדא בארץ ישראל, שלהם יש את הכוח הזה של לעשות תשובה ויגאלו כל עם ישראל. והוא מסיים שם ואומר, וסוף סוף, כך אמר לו רבי שמעון, וסוף סוף עתידים לעשות תשובה בארץ ישראל ויגאלו. אומר, זה עוד לא הגיע הזמן, אבל סוף סוף עתיד להיות מצב כזה, עתידים לעשות תשובה בארץ ישראל ויגאלו. מסביר לפי זה, הרב הבעל ספר חרדים, אמרו שזה וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אמרו שוישב צריך לקרוא את זה כמו וישוב. כן? וישוב, ישובו בתשובה. וישוב יעקב, אם יעקב ישוב בתשובה בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אם יעקב ישוב בתשובה בארץ ישראל, אלה תולדות יעקב יוסף. אז יבוא באמת הגאולה הזאת של תולדות יעקב יוסף, של משיח בן יוסף, שתהיה הגאולה שלמה. האמת היא שהדבר הזה, הנקודה הזאת שאנחנו רואים פה, שמול עשיו תמיד יש לך את יוסף, משבט יוסף. הגמרא אומרת שאין עשיו נופל, אלא ביד זרעה של רחל. זאת אומרת, או מבנימין, או מיוסף, או שתי שיטי יוסף, אפרים ומנשה, דווקא מהם מגיע הכוח. למען האמת, התבוננתי בזה וראיתי שכל פעם שאנחנו מדברים על גאולה, אז לפני התהליך של בנייה של עם ישראל, צריך לבוא אחד מהשבטים האלה ולנהל את המלחמה נגד עשיו. מגיע, לפני שעם ישראל יוצא ממצרים, מגיע עמלק. מי הולך להילחם נגד עמלק? יהושע בן נון, שהוא משבט אפרים, הולך להילחם. למה? כדי להילחם עם עמלק, שהוא זה נכד של עשיו. מגיע אחר כך, לפני, או שהולכים לבנות בית המקדש ולהעמיד את מלכות בית דוד, מי בא? שאול המלך, נלחם בעמלק. עוד פעם, זה שאול המלך משבט בנימין. וגם אחר כך, לפני שהולכים לבנות את בית שני, מי מגיע? מרדכי, מרדכי ואסתר, שהם עוד פעם צאצאים של שבט בנימין, להילחם נגד אמן, עמלק, ולמחות אותו. וגם בגאולה העתידה זה אותו דבר. מי יבוא משיח בן יוסף, וילחם נגד שבט... נגד עמלק, נגד גוג ומגוג, וינצח אותם, ואז תבוא הגאולה. למען האמת, נראה לי שהזכרנו פה בעבר את מה שאבא שלי אומר, אומר כתוב בפסוק, לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועת עלינו. אז הוא מסביר, מה זה הסדר הזה? הסדר הזה לכאורה מאוד מוקשה. אפרים ובנימין ומנשה. אם אתה הולך לפי סדר יוסף ובנימין, זה אפרים מנשה ובנימין, או מנשה אפרים ובנימין. אם אתה הולך לפי סדר הלידה שלהם, זה בנימין, מנשה ואפרים. אבל מה זה אפרים, בנימין ומנשה? אפרים ומנשה עוד היחיד, איך בנימין נכנס באמצע? מה זה הסדר הזה, אפרים, בנימין, מנשה? אז הוא אומר ככה, מדובר פה על המלחמה של עוררה את גבורתך ולך לישועת עלינו. כשהקדוש ברוך הוא יוצא למלחמה נגד עמלק, הכוח הזה מגיע אפרים, בנימין ומנשה. מי היה הראשון שנלחם בעמלק? אפרים, יהושע, משבט אפרים, והחלוש יהושע את עמלק לפי חרב. מי השני שנלחם נגד עמלק? שאול, שהוא מבנימין, אבל הוא לא השלים את התפקיד כמו שצריך, כי הרי שתי חסרונות היה, שאשר חמל העם על מיטב הצון והבקר, שלקחו מהשלל, שנאמר להם מפורש לא לקחת מהשלל, וטענה שנייה, כי בחמלתו על אגג נולד אויב, הוא השאיר את אגג חי, ובאותו לילה הצליח לצאת ממנו המן במשך הדורות. אז שתי חסרונות היה. מגיע מרדכי, שגם הוא משבט בנימין, ומשלים את המלחמה הזאת בעמלק, כש ובביזה לא שלחו את ידם, לעומת זה שאצל שאול היד היה שכן לקחו מהביזה, אשר חמל העם, פה ובביזה לא שלחו את ידם, ובביזה לא שלחו את ראשי תיבות שאול. ובביזה לא שלחו את, כן? ראשי תיבות שאול, פה הוא תיקן את הפגם של שאול, ומה שבחמלתו על הגג נולד אויב, את זה הוא תיקן בזה שעל ידו נהרג המן. פה זה אפרים ובנימין, והדבר השישי זה מנשה, כי משיח בן יוסף, כתוב במדרש, בסוף פרשת נשוא, שהוא יהיה משבט מנשה, והמדרש אומר, משיח בן יוסף יהיה משבט מנשה, שנאמר לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך. לכאורה דברים של המדרש, מה הקשר מהפרשה? לפי מה שאבא שלי אומר, זה מסתדר טוב מאוד, שלפני אפרים זה המלחמה הראשונה בעמלק, בנימין המלחמה השנייה, מנשה, שזה המלחמה השלישית, שזה המלחמה של משיח בן יוסף נגד עמלק, ואז הוא ינצח אותו, וכל אלה הם תמיד זרעה של רחל, שזה הניצוץ אחד שיוצא ושורף. השם יעזור שנזכה לזה כבר בקרוב, ואומרים שהראש של חנוכה מסודה לזה, אז ודאי שבעזרת השם נזכה. רבי חנניה בן עקשיא, אם הרוצה הקדוש ברוך הוא זכאי לזכאי לפי חרבו עליהם תראו, מצווה שנאמר, אדוני חופש למען צדקו, יגדיל תראו ויגדיל.